רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא סוחרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. I-Agree הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר, הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I Agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום עודי קידון.
שלום חגי גולן.
עד כמה העובדה שאתה טייס בעברך, אם בכלל, השפיע על הקריירה העסקית שלך?
אני חושב שחיל אוויר עשה לי, הייתי אומר הרבה שעיצב אותי בשלב הבגרותי שלי. אין יום שאני לא חוזר אחורה ולא חושב על הדרך ועל מה שלמדתי שם. חיל האוויר, אני חושב שהוא עמוד שדרה שיראה לי הרבה ומראה לי עד היום את הדרך בחיים.
אתה חושב שהם, אתה יודע, כל מיני תכונות שמייחסים לטייסים, קור רוח, עמידה בלחצים, לא יודע, אתה יודע מה התכונות שנדרשות יותר טוב ממני, מטייס, נפגשת בסיטואציות כאלה בחיים, באיזה צמתים כאלה שבהם אמרת לעצמך שהתכונות הללו מביאות אותי לתפקד בצורה טובה יותר?
תראה, בקריירה שלך כטייס, לי קרה מספר פעמים, שהייתי כמה פעמים שראיתי כבר את הסוף. ששגיאה כזו או אחרת שעשיתי, וראיתי את הסוף. שאתה חוזר, ואתה מתחקר, ואתה לומד, ואתה יודע, זה אסור לחזור, זה כאילו בנס יצאת מהדבר הזה, אז אתה לומד בראש וראשונה לתחקר, להסתכל קדימה, להיות מאוד מאוד כנה, בחיל אוויר יש משהו שהוא, אתה חייב בתחקר, אני מדבר איתך בחיל אוויר שלי, של פעם, זה לא חיל אוויר שהיום יש לך, רואים את הכל, אתה לא צריך להגיד, הכל מוקלט, הכל מתועד. בחיל אוויר שלי, עוד היית צריך לדווח, אם ירדת מהגובה, אם ירדת מהמהירות, והיית חוטף על זה גם עונש, אבל הכנות והיושרה זה משהו שהוא נר לרגלי, אבל אני חושב שלמדתי מזה, ובכל ארגון שאחרי זה שהייתי, אני תמיד מלמד את האנשים, בואו נתחקר, בואו נגיד בפנימה, בתוך הארגון, בואו נלמד מזה קדימה, כך שאני חושב שזה מעבר לאומץ, או לחץ, או קבלת החלטות, בסדר, זה כבר זה, אבל אני חושב שאם יש משהו שלמדתי, והצלחתי אחרי זה להעביר לארגונים שבהם אותם ניהלתי, זה התדריך, התחקיר, היושרה, הפתיחות, ולקבל ביקורת. זה משהו שאתה לומד בגיל צעיר, ולמרות שכאילו מלמדים אותך שאתה בחיל אוויר, זה בכל אופן בחיל אוויר שלי של עזר ויצמן של פעם, הטובים לטייס, הטובות לטייסים, וכל המשפטים שהיום אסור להגיד אותם, אבל זה היה תהליך של בניית אגו מטורף.
כן, תכף אנחנו נחזור לנושא אגו, אבל בוא נחזור אחורה, שנת 1981 אתה משתחרר מהשירות הצבאי בחיל האוויר, כפי שאמרנו, ומחליט להצטרף לחברת הפרסום המשפחתית גיטם. למה בעצם? זה היה איזושהי, הייתה איזושהי החלטה טבעית, או שלמעשה...
ממש לא, הייתה... לא, ממש לא. גיטם זה ראשי תיבות של גולדברג יוחנן אביזל, ותאומי משה שהוא בן דודי. Mm-hmm. אני השתחררתי סרן בחיל האוויר, כבר שהייתי קברניט בוינג הכי צעיר בחיל האוויר, למדתי כבר, היה לי תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, וידעתי שאני לא מצטרף להיות טייס באלעל כמו רוב חבריי, אני רוצה ללכת למגזר העסקי, ואני רוצה לנסוע ללמוד בארצות הברית, MBA. מוישי כתומים שהוא בן דודי, ואני הבן דוד המטופח והמטופל מהיום שנולדתי, מוישי גדול ממני בתשע שנים וארבעה ימים, והוא לאורך כל הדרך חינך אותי לטוב והרע, לדוגמה הפועל תל אביב מגיל צעיר, הוא לקח אותי לבלומפילד, ואמר לי מודי, אני צריך אותך בעסק. עכשיו גיטם של 1981, זה תשעה חדרים במרתף בבית קור, הדבר היחידי שטוב שם זה הריח של השניצל של מסעדת שפע. שום דבר, אני לא נלד פרסום, היה בשלי איש יחסי ציבור, אז לא ידעתי מה זה פרסום, לא אהבתי פרסום, לא רלוונטי.
כמה שנים קודם נוסדה גיטה?
בראשון לאפריל 1979, בסך הכל שנתיים. קודם לכן אבא שלי היה לו משרד יחסי ציבור, שקורא לזה פורום יחסי ציבור, זה לא עניין אותי, זה לא התחום שרציתי. ולמעשה, אני נקראתי לדגל לעסקי המשפחה. אני תמיד אומר, איזה מזל שלא היה לנו מקולת, כי אחרת אולי היה להם הרבה סופרמרקטים. אבל אני קראתי לדגל, ומוישיק אמר לי, אתה תקבל משכורת כמוני, בוא, והייתי, אני יכול להגיד לך, הייתי לג, הייתי, לא הייתי לעשות פרזנטציות, הייתי אלוף העולם באקסלים, הייתי אלוף העולם במקצועות ריאליים. ולקח לי המון המון זמן להיכנס, עכשיו זה משבר ענק, להיות טייס ב-1981 עם כל האותות המופתים, לזרוק את כל העבר שלך, את כל ההיסטוריה, ללבוש את הבגדים האזרחיים, לשבת עם שלושה אנשים בחדר, ולהתחיל מההתחלה, זה אתגר מאוד מאוד גדול.
אתה יודע שזה טיפה מפתיע, כי אני דווקא הייתי חושב שפרסום כן מתחבר עם האישיות שלך, לא, אני לא יודע שלך באופן ספציפי כל כך, אבל בהקשר של, אתה יודע, טייסים, כי תחום הפרסום הוא מאוד מוחצן. האנשים בו... בוא נגדיר את זה ככה, לא סובלים מעודף צניעות. שגם, אתה יודע, יש לא מעט אנשים שיגידו את אותו דבר על טייסים. אז יכול להיות שזה בכל זאת מסתדר מבחינת התכונות הזהות.
כן, אבל טיסה זה דבר מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מתוכנן, בעוד שפרסום, יש בו הרבה מן הפסיכולוגיה, יש הרבה מן הלא נודע. זה, אתה יכול להגיד אחרת, זה לופט גישפט וזה לופט גישפט. זה הדבר היחידי שבערך מחובר. אני התחברתי, פשוט נקראתי לדגל של המשפחה. ממש הבנתי שאני צריך להציל את העסק ולהיות יחד עם מוישיק. לא על זה שום דבר, לא לאהבת המקצוע, ואת כל מה שרכשתי ולמדתי, לימד אותי מוישיק, ולאט לאט למדתי לאהוב את המקצוע. אני כמובן שלא מתחרט על זה, אני חושב שזה היה מהלך מדהים, שרק גדלתי והתפתחתי לתוכו.
תגיד, איך אתם באמת הופכים את גיטם לאחת מקבוצות הפרסום הגדולות בישראל, מאותו עסק קטן של תשעה חדרים במרתף של בניין בתל אביב?
אז בדרך ב-1986 אבא שלי נפטר, אני בן 32, משבר עוד יותר גדול, עכשיו אני שותף בעסק, שאני גם לא באמת בעל מקצוע בעסק, ושוב, מוישי כמנטור מכשיר אותי ומדריך אותי, וב-1990 אני נבחר להיות יושב ראש האיגוד הישראלי פרסום, כמובן תפקיד בהתנדבות, וזה למעשה ימי הקמת הטלוויזיה, תחילת החוק של הרשות השנייה, ואני מוצא את עצמי בקרב מאוד מאוד גדול מול המפרסמים שרוצים להקים חברת מדיה אחת שהיא תרכוש את כל הזמן בפרסום בטלוויזיה. צריך להבין, אני עומד מול טייקונים כמו בני גאון, זל, מוזי ורטיים זל, ואני ילד בן 36, צריך להילחם ולהוריד את זה מהפרק, אני צריך לעשות קרבות מול איגוד המפרסמים שהיה מאוד חזק, ונשאבתי לתוך התפקיד, יכול להיות שבגלל שהייתי צעיר מדי, אז היה לי גם את האומץ ולא הבנתי איזה מלחמות אני עושה, ואכן עשיתי את המלחמות וניצחתי, הורדתי את הנושא של פמת מחוץ לתחום.
אתה מדבר על תחום, על דברים שהם טובים לענף הפרסום.
כן, אבל זה...
עצמו. אבל השאלה איך זה תרם, זה תרם לגיטם עצמה.
זה תרם, א', באותה תקופה אנחנו כל הזמן לומדים ומתפתחים גיטם עצמה, להבדיל בדרך כלל משרדי פרסום שנטו לתת השם על שמות הבעלים, כאן התפיסה הייתה, קראו לזה גיטם מערכות תדמית, כי התפיסה שמוישי קביע אז מארצות הברית, זה אנחנו ניתן כבר אז את מערך שירותים של פרסום, יחסי ציבור וקידום מחירות, באמצע שנות ה-80 זה היה חדשנות לגמרי, היום קוראים לזה 360, היום יש לזה אינספור שמות וכמובן עוד חברות רקע, ואני חושב שנתנו אז מענה אחר לשוק עם פתרון אחר, והשוק קיבל, ואכן ב-1992 אנחנו הופכים להיות החברה הגדולה ביותר בישראל, וב-94 אנחנו החברה הראשונה בישראל שמוכרת לקונצרן בינלאומי לבי-בי-די-או.
כן, תכף נדבר על זה גם, אבל תגיד, עולם הפרסום של פעם, תקן אותי אם אני טועה, אבל בתחושה שלי הוא היה בנוי הרבה יותר על עניין של קשרים אישיים מאשר היום. זאת אומרת, אם אני מקושר טוב עם לקוחות שיכולים להיות לקוחות פוטנציאליים, ויש קשרים, אז זה מביא את הלקוחות האלה יותר מאשר היום, לא שאני טועה.
אני חושב שאתה צודק, העולם של פעם היה הרבה יותר המעורבות של הבעלים ושל המנכ״לים, הרבה יותר הייתה הרבה יותר עמוקה, היום העולם הזה הרבה יותר תחרותי, הרבה יותר קשה, ברוב החברות היום בארץ, בעשירייה הראשונה, הם כבר עם חברות רב-לאומיות, זו תעשייה הרבה יותר מקצועית ופחות אינטואיטיבית ממה שהיה בעבר, למרות שאני חושב שהרומנטיקה של פרסום של פעם, עדיין אני יותר אוהב אותה מהדברים שאני רואה היום.
כן, אתה יודע, בתקופה היא גם היו דברים יותר מקובלים שאני לא יודע, בתחושה אולי שוב, אולי אני טועה, אבל של נגיד חרם מפרסמים, זה דברים שפעם היו הרבה יותר מקובלים, היום יותר קשה לעשות אותם.
ברור, אני המצאתי את זה. אני המצאתי את החרם על איגוד המפרסמים, כי הרגשתי שזה לא הגיוני, שהם יעשו מכרזים ואנחנו נופיע לפניהם, ואז אני אמרתי כיושב ראש האיגוד הישראל לפרסום, אנחנו לא ניתן יותר מאשר 3 מתמודדים, ואז קיבלתי טלפון מדוקטור יורם טורבוביץ' שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים, אמר לי מודי, או שאתה מוריד את זה או שאתה הולך לכלא. אז ככה הכרתי לראשונה את יורם טורבוביץ', אבל הצלחתי לעשות עם זה רעש, הצלחתי גם שכאילו איגוד המפרסמים הם אלה שיחליטו איזה פרסים והם אלה שישפטו אותנו, הצלחתי לגרום לזה, בשלב מסוים עשיתי בהחלט אז נתק בין שתי התחרויות, מה שגרם בעתיד שהתחברנו ביחד והיום זה עבודה משותפת, זאת אומרת אני חושב שהשבירה של הם יובילו ואנחנו נהיה אחריהם, ששברתי את המהלך הזה ומכאן ואילך, חברנו וצריך להיות ביחד, זה בסוף עבודה משותפת של פרסומאי ומפרסם יחדיו, אני לא מאמין שכל אחד הוא...
כן, אז בוא רק בשביל שם, אני לא בטוח שכל המאזינים מכירים את העולם המונחים בצורה כזאת מדויקת, שהם אומרים פרסומאי, מפרסם, מה שאנחנו מתכוונים, פרסומאי זה באמת משרד הפרסום, המפרסם הכוונה לעסק שאותו מפרסמים.
לחברה.
לחברה, כן, שאותה מפרסמים. המתח הזה בין שני הגופים האלה התפוגג לחלוטין לדעתך בשנים האחרונות?
אני חושב שלגמרי, אני חושב שהיום החשיבות של האיגודים ירדה גם בגלל החוק שהיום למעשה כל הנושא של התאגדויות, הנושא של הגבלים עסקיים מאוד מאוד חזק מצד אחד. מצד שני, אני חושב שמשני הצדדים, גם מצד המפרסמים וגם מצד הפרסומאים, האינטרס של הצלחה משותפת של הפירמה, של החברה ובשיתוף עם הפרסומאי, גרמה לזה שהקשר האמיתי הוא זה שמוביל ופחות ברמה האיגודית.
כן, אתה מזכיר שמות של, הזכרת כאן שמות מפעם שבאמת, אתה יודע, נחשבו אורקלים בעולם העסקים הישראלי, כמו שאמרת, בני גאון, מוזי ורטיים, אני מניח שהיו אחרים. אתה חושב שלאורך השנים באמת, מהמגעים שלך עם אותם גורמים, השתנה משהו? זאת אומרת, אותם אנשי עסקים גדולים, היום כבר אין את האלה ש... נחשבים כמו איזה שמות מאוד גדולים, שרק אם הייתי צריך להיפגש איתם, אז אני חושש, כי אני עוד שעה צריך לפגוש אותם, אני צריך להתכונן כמו שצריך.
תראה, א', זה עניין של ניסיון, יכול להיות שעוד פעם, שהייתי בחור צעיר, והם היו 20 או 30 שנה מעליי, אז הייתי, הסתכלתי, אני מניח שגם היום בחור בן 36 שהולך לפגוש את מנכ״ל בנק הפועלים או את מנכ״ל שופרסל, הוא צריך לעשות את השיעורי בית שלו ולהיכנס בחיל ורעדה.
זאת אומרת, לא חל פיחות בדמויות, אלא זה הכל עניין של הניסיון של מי שיושב מולם.
לחלוטין, ומצד שני אני חושב שכל הניהול היום הוא, הנושא של פרסום אז הוא היה הרבה יותר רומנטי, זאת אומרת זה נראה קצת הזוי, למה בני גאון, שהוא היה באמת כזה טייקון, צריך להיות יושב ראש איגוד המפרסמים. זאת אומרת, אני לא יעלה על הדעת שאני אראה היום את איציק אבר כהן לוקח את התפקיד הזה, לדוגמה. כך שאז היה בהחלט מנוף, וענף הפרסום, רק להזכיר לך, גלובס, שאתה היית עורך שלו הרבה מאוד שנים, הייתם מקדישים, אני חושב שארבעה או שישה עמודים כל יום, למקצוע, לענף שכולו מיליארד דולר. היום הוא זוכה אולי לחצי עמוד, כי זה הגודל האמיתי שלו בשוק בישראל, כן. ויש הרבה יותר תעשיות, הרבה יותר חשובות.
כן, אתה
באמת לדעבוני.
כן, אתה מזכיר את התקופה הזו, באמת, גם אני זוכר, בתקופה של המלחמות בין המשרדי פרסום לבין עצמם אפילו, היו המון אמוציות, המון יריבויות, אפילו יריבויות אישיות, ועל הקטע של מי יותר גדול, ואני אראה לך מי יותר חזק. אתה חושב שזו הייתה תקופה אולי רומנטית יותר, אבל גם טובה יותר מבחינת הענף?
אני חושב שהתחרות מי הוא הכי גדול, שהתחילה בזמנו, אם אתה זוכר, היה עיתון פקס, נמר של נייר.
כן, ברור.
ואחרי זה היה יפעת שמודדים כל יום, כמה אינצ'ים פרסמת, אני חושב ש...
בעיתונים, כן.
בעיתונים, זה היה עוד לפני שהיה עידן הטלוויזיה, ואז היו מודדים. למעשה, אין עוד ענף שבו כל יום יודעים למחרת כמה, מה עשית. כן, זאת אומרת,
זה מאוד מדיד, זה היה מדיד ברמה היומיומית.
זה כן. היה מאוד מדיד, הדבר היום שהכי מדיד, זה למעשה מה שרואים היום בטלוויזיה, והטירוף הזה של הרייטינג שמטריף את הניהול, ואני חושב שהרי לא יעלה על הדעת שכל יום בנק יפרסם מה היו התשואות שלו, או מה היה כמה הפקדות, וזה יורד לרמה רבעונית או חצי שנתית. הענף הזה, הטירוף הזה, פלוס האגו של האנשים, העבירו אותם על דעתם, ועשו לדוגמה, היו מוכנים רק בשביל הגודל, לעבוד בחינם, לגדול, וזו הייתה תחרות לא הגיונית, מאוד מאוד אמוציונלית, ומספר שמות מגדולי הפרסומים בעבר, בסוף התנפצו, בגלל שהם היו מוכנים רק לעבוד בשביל שהשם שלהם יופיע בעיתון, ולא חשבו שהחברה גם צריכה להיות רווחית.
כן. הזכרת באמת את הנושא שמגיע שנת 1994, ואתם בעצם פורצי הדרך בתחום הזה של רכישות של ענקי פרסום בינלאומיים של משרדי פרסום בישראל. איך הגעתם לסיטואציה שבה ענק פרסום בינלאומי רוכש חלק מגיטם?
צריך לזכור, התקופה היא תקופה של הסכמי אוסלו, יצחק רבין. למעשה גורם לזה שהחרם הערבי נפסק, והחברות הרב-לאומיות מגיעות לישראל. הן מגיעות, ואז הן צריכות לתת למעשה, גם חברות הפרסום צריכות לתת שירותים לחברות הרב-לאומיות, ומאחר ואנחנו היינו המשרד המוביל בישראל, אז מן הטבע שלמעשה פנו אלינו כל ענקי הפרסום עם מרטין סורל, אם זה מוריס לוי מפובליסיס, וקם אלן רוזנשיין שהיה BBDO, ולמעשה אנחנו אלה יכלנו למכור למי שאנחנו רוצים. אז גם היה במכפילים דמיונים שאין את זה היום, מכרנו את זה, כל העסקה נעשתה 20 דקות בניו יורק, אנחנו מוישיק ואני נסענו, התכוננו 3 חודשים, ומי שהדריך אותי לעשות את העסקה היה רון דוברת זיכרונו לברכה, שהיה חבר של אבא שלי,
המנכ״ל האגדי של כלל בזמנו.
הוא אמר לי, תקשיב, הם עובדים לפי הספר, אתה צריך רק לראות שהוא נתן לך את המכפיל הכי גדול, תחלק את העסקה ל2, חלק קטן עכשיו וחלק אחר כך על פי ביצועים, ואחרי 20 דקות יצאתי למסדרון, כי גמרתי את העסקה והבנתי את זה. לימים שאחרי זה אני רכשתי חברות והגיעו אליי, אז אנשים עשו מסעים מותנים של 10 חודשים, והסברת להם, אתם פשוט מבזבזים את זמנכם, אתם צריכים להבין, בקורפורייטים האלה יש חוקים, תעבדו לפי החוקים, אל תנסו להיות ישראלים. ואכן עשינו עסקה, היינו הראשונים.
זה היה אקזיט לכל דבר ועניין, למרות שאתם לא הייטק.
זה היה אקזיט לכל דבר ועניין, וזה בהחלט היה שמחה גדולה, אבל יום למחרת אתה חוזר לעבודה רגיל.
עכשיו, הציפייה של הגופים הבינלאומיים האלה ברכישה של משרדי פרסום ישראלים, הייתה מה, מאיזה מקום עסקי הם באו?
הם באו בראש וראשונה משני מוטיבים. אחד, הם צריכים לשרת את החברות הרב-לאומיות, ושתיים, הם חברות בורסאיות. זאת אומרת, אם הוא קונה אותך במכפיל 12, והוא נסחר במכפיל 24, אז הוא מרוויח מזה. זה, בכל העולם, החברות האלה מחזיקות סדר גודל של בין 230 חברות פרסום בעולם, ובסוף אנחנו רואים היום קונצרנים ענק, 3-4 קונצרנים שמובילים את כל שוק הפרסום בעולם.
תגיד, משהו השתנה בסטנדרטים של ענף הפרסום בארץ כתוצאה מהכניסה של ענקי הפרסום הבינלאומיים האלה לדעתך? הם תרמו בתחום של הניהול?
בעבר בהחלט אנחנו, צריך לזכור שאנחנו קיבלנו אותם אז, עוד לא היה עידן האינטרנט, כל נושא של מאגרי מידע, ידע, חיבור לדוגמאות ודברים מחול, כמובן שזה שיפר, כל הנושא הקריאיטיבי שיכולת לשלוח אנשים, להביא אנשים, ולמעשה זה הציד את הענף, היום אני חושב שהענף הוא, אנחנו גלובלי לגמרי כבר.
זאת אומרת, הסטנדרטים השתנו.
ואז בפירוש, הם עזרו לנו לגדול, לצמוח, להבין מניסיונם של אחרים, היה להם תרומה מאוד מאוד גדולה להתפתחות של הענף בישראל.
יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זוהי קריאה מיוחדת בשבילכם.
רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018 ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. יום חמישי, 6 בספטמבר, בין השעות 10:02, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות.
עושים עסקים עם חגי גולן.
כן, בשנת 1997, טוב, זה הרבה שנים, לא יודע כמה זוכרים, אבל אתם יצרתם פרסומת שהייתה מאוד ככה יוצאת דופן, את הפרסומת הזו שצולמה בחלל. איך בכלל עלה הרעיון?
הפרסום לחלל, זה התחיל עם זה עם הצורך של תנובה, שתנובה הייתה במשבר אמינות של הקהל, שבו למעשה היא רימתה את הקהל, היא רימתה את לקוחותיה, וטענה שאין סיליקון בחלב.
בחלב העמיד.
בחלב העמיד. כתוצאה מזה, למעשה הייתה מהפכה בתנובה. התמנה מנכ״ל חדש, הוא היה מנכ״ל אגדי בזה, אריק רייכמן, והוא הוביל את כל החברה לשקיפות, וסוג של ניהול אחר. והיינו צריכים לחפש דרך כדי להסביר איך שאנחנו באמת חזרנו לסטנדרטים הגבוהים ביותר.
זאת אומרת שנמצאים במקום אחר, זאת אומרת יש חלב עמיד, איזה פרשה שאנחנו מנסים להקטין אותה, לשים אותה מאחורינו וללכת פשוט למקום
כן,
אחר.
אבל זה, רוצה, אבל זה לא קרה ביום אחד. דבר ראשון זה צריך להיות הדבר האמיתי. ומה שאריק עשה הוא באמת קודם תיקן את תנובה. ורק אחרי שהוא תיקן את תנובה, ותיקן באמת את כל הכשלים האלה, אז הרגשנו שהחברה מספיק בשלה, שיכולה לעמוד בדבר הזה, וחיפשנו משהו יוצא דופן. באותה תקופה, הרוסים היו במצב כזה, שהם היו צריכים כסף לכל דבר, ודרך איזשהו סוכן, הם אמרו שהם מוכנים, כל פרסומת אפשר לשלוח מצלמה לחלל, לצלם ואפשר לעשות סרט, הרעיון הזה הגיע אלינו.
שהקבלן המבצע זה הרוסים. מה זה הרוסים? הרוסים זה הממשלה הרוסית או שחברה הרוסית?
זה סוכנות החלל הרוסית עצמה.
אוקיי.
ומי שהוביל את זה, זה היה אח שלי, שהוא היה אחראי על כל הפרודקשן, עם במאי מאוד מאוד מוכשר בשם משה יום טוב. ושניהם אלה יצרו את זה, ואז פעם ראשונה, כטייס חיל אוויר, אני מחליט שאני, בשביל איזה חוויה, ואני נוסע למרכז החלל במוסקבה. האמת שפחדתי, זאת אומרת, לא הרגשתי בנוח, והחלטתי שאני נוסע 24 שעות לצילומים, ואתה מגיע למרכז החלל, והכניסה למרכז החלל זה לא נאסה, זה לא מה שאתה רואה בארצות הברית, בכניסה יש חנות נברשות, אתה עובר דרך חנות נברשות, ואתה נכנס פנימה.
צריך להתפרנס.
כן, ואתה הולך במסדרונות, ואני רואה על הדלתות שעבה, הדלת סגורה בשעבה עם חוט ברזל, ואז נכנסנו באמת לאולם הבקרה, ואני זוכר את זה איך יום טוב נותן הנחיות לאסטרונאוט הסובייטי מה לעשות, והוא כמובן בחור מאוד אינטליגנטי, ואני יוצא, אני למחרת התפקיד שלי זה לנסוע עם הקלטות וידאו שצילמנו את זה, ואני
שמה, רק... המוצר שצולם שם זה היה חלב, נכון?
כן, חלב בחלל, איך שהחלב מגיע לחלל, והוא שותה את זה, והוא אומר שזה טעים, ואני כאילו, המשימה שלי זה לחזור עם הקלטות, ואני אומר, אלא איך אתה עובר פה עכשיו עם המכס והזה, ועם הרוסים, ואני במתח נחתתי בארץ, אומר תודה, ולקח לי הרבה זמן עד שהחלטתי עוד פעם שאני נוסע לרוסיה, כי זה די עצוב, שאתה מסתובב שם ברחובות, שאני ב-97, זה, אתה רואה את האפור ואת המאמורות בכביש ושדה תעופה וכל ה... זה לא רוסיה שהאנשים היום רואים במונדיאל.
כן, והפרסומת עשתה את העבודה מבחינת נובה? חוץ מזה שהיא נרשמה בספר השיאים של גינס.
זהו, אחד קיבלנו פרס גינס, אבל מה שיפה פה זה היחסי ציבור, למעלה מ-50 תחנות טלוויזיה בכל רחבי העולם שידרו את הפרסומת. פה בארץ היה בהחלט... פתח מהדורות חדשות, כמובן מוספי העיתונים באותה זה היה, וזה בהחלט נתן לתנובה הרגשה מדהימה, הציבור, הפרסומת עבדה, ומנהלי תנובה קיבלו ביטחון, והחברה שגשגה תחת שרביטו של אריק בצורה בלתי רגילה.
זה היה יקר הסיפור הזה?
לא, זה היה מאוד זול, יחסית, אני זוכר שלרוסים שילמנו $20,000, זה היה... אני חושב שההפקה עלתה בערך כמו זמן הפרסום, אבל אין, התעודה שמה שהם קיבלו הייתה בלתי רגילה, מה שאומר, רעיון טוב אחד יכול לנצח הרבה מאוד.
כן. תגיד, מתי מגיע השינוי שבו אתה מחליט שאתה עוזב את העולם הזה של הפרסום ועובר בעצם לנדלן?
מוישק ואני החלטנו שאנחנו לא נעביר את המשרד לדור השלישי. אנחנו ראינו בכל מיני חברות, שבדרך כלל סיכוי שהדור השלישי יחזיק את העסק הוא סיכוי נמוך, ובטח בענף כמו שלנו, ענף פרסום, שהוא בנוי על כישרון אישי. ולכן כאשר חשבנו על הנושא של המחירה לחברה רב-לאומית, היה ברור שאנחנו נעביר את זה לדור הבא. היה לנו אמירה שאי אפשר להיות פרסומה מעבר לגיל 55, למרות שראינו את זה, ראינו שבחברות הרב-לאומיות, אתה רואה את המנהלים הבכירים ביותר, הם מעל וכו', ולמטה יש את ה... והראשון שפרש היה למעשה מוישיק בשנת 2000, שהוא אמר, אני פורש, והוא למעשה מצאתי את עצמי בגיל 46 לבד, גם כאילו מנהל את החברה לבד, כאשר הייתי רגיל בניהול משותף יחד עם מוישיק, והיה לי שנים מאוד מאוד קשות, זה היה גם תקופה 2000 עד 2003, תקופה קשה, ובגיל 49 הרגשתי שזהו, ממש אני עייף, מוטש, לא יכול, ואני חייב להעביר את זה לדור הבא.
כן.
לקח לנו תהליך מאוד ארוך לבחור מי יחליף אותנו, אבל לנושא הנדלן, למעשה ב-1994 שמכרנו ל-BBDO, קיבלתי עצה מאוד מאוד טובה מחבר מאוד טוב, אהרון אחיאז, זיכרונו לברכה, שהיה טס בחיל אוויר, הנשוי עם משפחת סחרוב, והוא היה, אמר לי, מודי, תשקיע את הכסף בנדלן, את הכסף שקיבלת. השכן שלי, שגרתי באותה תקופה, היה יזם צעיר בשם אהוד סמסונוב, והוא בנה את בית שביט אחד ברמת החייל. אמרתי לו, אהוד, אני רוצה להצטרף אליך. נתנו לו אז $5 מיליון, והצטרפנו לשני בניינים. הבניין איכן שרשת יושבת היום, ובניין איפה שפלאגין מול סי קפה. תוך 18 חודש עמדו שני בניינים, 10,000 מטר, שהוזכרו ל-10 שנים. אחד לאפרט, לימים קומברס, ולימים היום יושבת שם הרשת, והבניין שני תדירן מוצרי צריכה. ולאור ההצלחה הזאת, הגיעו אז משפחת פרופר, אמרה, בוא, אנחנו גם רוצים להשתתף ולהקים ביחד. ואז אנחנו מקימים ב-1995, 4 שותפים, גיטה מערכות תדמית, האחים פרופר, SGS, והאחים חממה, חברה בשם ויטניה, שמה שהיא עושה היא מתמחה בבניית בתי משרדים, ולפני 3 שנים הנפקנו את החברה, החברה נבחרת היום בתל אביב, סדר גודל להון עצמי של למעלה מ-600 מיליון שקל, וגולת הכותרת, אנחנו היום בונים באיילון על לגוארדיה, מי שמכיר את השורום האגדי של BMW, למעשה אנחנו מקימים מאחורה, מעל מזדה, פורד מגדל אחד, ועוד שני מגדלים, סך הכל פרויקט של מעל הקרקע, 150 אלף מטר, של רק להבין, עזריאלי זה 100 אלף מטר, זאת אומרת 50% יותר, וזאת חברה שהקמנו כאילו, בשק מתחת לרדאר.
אז קיבלת הצעה טובה כשיצאת מהפרסום, ללכת לענף הנדל"ן, ואין ספק שבדיעבד זאת הייתה החלטה נכונה, אבל אני שואל, אתה יודע, יכלה להיות גם החלטה לא נכונה, זאת אומרת, יש הרבה ענפים במשק הישראלי, יכול להיות שמישהו אחר אמר לך, תשמע, קח את הכסף ותשקיע את זה בהקמה של משהו, זאת אומרת, עד כמה זה באמת עניין של אינטואיציה, או אתה יודע, כי נדלן הצליח, אין מה לעשות.
אז תראה, נדלן, בדרך כלל, היתרון שלו זה ענף, זה דבר שעובד לאט, זה דבר סולידי, ואם אתה נוהג בסולידיות, וחיפשתי להתנהג בסולידיות עם הכספים של המשפחה, זה היה הדבר הנכון, ויש, בנדלן יש גם יצירה, שאתה יזם, ואתה, אם אתה, כמו שפרסומה, אתה יוזם קמפיין, אבל אם אתה יוזם ואתה בונה יפה ונכון, זה למעשה מצבה להמון המון שנים. בשבילי המורה שאני מסתכל עליו בהרצה רבה, זה אלפרד אקירוב, שכל פרויקט שהוא עושה, הוא עושה במצוינות.
שגם הוא אגב התחיל במקום אחר, כן, התחיל בתעשייה בכלל, התחיל טקסטיל.
בטקסטיל, כן. זאת אומרת, אבל הנושא של המקצוענות, המדויק, ולא לוותר, כן, ולהשקיע יותר בסוף, ובסוף זה פרויקט שנשאר, כי זה לא משהו שנמחק, התאהבתי בזה.
אתה יודע שכולם, הרבה אומרים נדלן, נדלן, אבל אתה יודע, זה קצת יותר מורכב מאשר להגיד נדלן, כי יש מגורים, ויש משרדים, ויש מסחרי. איך אתה עושה את ההבחנה בין ה...
אז א', זה מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, מה שאני חיפשתי זה כל הזמן את הנושא של לעשות משהו במצוינות, אבל הדבר השני, גם שהוא לאורך זמן, שאתה לדוגמה יזם דירות, אתה בונה את הדירות ואתה מוכר אותן. הפרויקטים שאנחנו עושים, אנחנו בונים ומשאירים את זה לעצמנו ומזכירים את זה. זאת אומרת, אנחנו מתפתחים ומפתחים את החברה ושומרים את זה לעצמנו. אתה לא נפרד מזה, אתה בונה לעצמך.
מה שנקרא משקיע בנדלן מניב.
כן,
נדלן,
בהחלט.
כן.
ולמעשה אני, ואז אני פורש ב-2003, ושאני פורש, אני כאילו משחק לעצמי וחושב, אוקיי, טוב, אתה פנסיונר. אז באותה תקופה, צריך להבין, זה תקופת ההייטק, אני מתחיל להשקיע בהייטק, מתחיל לשחק גולף, אבל קורה לי הדבר העצוב ביותר, הטלפון לא מצלצל. ושהטלפון לא מצלצל, אתה מתחיל להיות, אתה מתחיל, לבן אדם כמוני, אני מתחיל להשתגע, ואני מתחיל להיות בן אדם מתוסכל, ואז ב-2007 אני מרגיש, אני אומר, זה הזמן שאני חייב לסגור את המעגל, אמרתי, אני חייב עכשיו לנסוע ולסגור את המעגל, אני רוצה לנסוע להרווארד, ואני נוסע להרווארד לעשות קורס שנקרא, ששלושה חודשים קורס הניהול הבכיר של הרווארד.
בן כמה אתה בתקופה?
אני בן 53. ב-53 זה נקרא AMP, Advanced Management Program, וזאת תוכנית מרתקת, 180 מנהלים העתידים של העולם מגיעים, ואנחנו בתנאי פנימיה, לומדים מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, ומה שיש שם זה תחרות מטורפת בין 180 מנהלים, מי יהיה הכי טוב, מי יהיה הכי מצטיין, ואני מסיים את זה בהצטיינות בשיווק, לסיים בהצטיינות הרווארד מול 180 תותחים כאלה.
שרובם אני מניח יותר צעירים מגיל 53.
יותר צעירים, הגיל הממוצע הוא היה באזור 46, אז הם יותר צעירים, יש להם בדרך כלל אופק יותר גדול, כי הם באים מקונצרנים וחברות יותר גדולות, ואתה מרגיש בעצם שהניסיון שלך, בהחלט, וכל מה שבאת, מי שאתה, יש לך מה להוכיח, ואז אנחנו עם חברים מהרווארד, מחליטים שאנחנו נקים בשנה הבאה Private Equity בלונדון. ובעודנו מתחילים לתכנן איך להקים את זה, 15 לספטמבר 2008,
מגיע... משבר הסאפריים, כן.
ומגיע, ובאותו רגע כמובן כל החלומות שלנו מתנפצים, וזהו, צריך סקוויר וואן מההתחלה. Mm-hmm. ואז אני אומר לעצמי, אני מסתכל על המסך, המסך אדום, אני אדום, אני אומר, מודי, תירגע, יש לך מספיק נדלן, העולם ייפול 7 פעמים, יהיה לך מה לאכול, אתה אמנם כבר לא תהיה טייקון, אבל ואז אני אומר לעצמי, זה הזמן ללכת לארצות הברית, לנצל את זה, כי ממשברים אפשר, זה הזמן לצמוח, ואני אומר, אני רוצה לעשות נדלן בארצות הברית, אני מכין תוכנית עסקית, אבל אני אומר לעצמי, מה לך ולארצות הברית? לא היית שם, לא עבדת שם, אתה לא מכיר, אתה חייב מישהו שיהיה איתך. ואז אמרתי, טוב, נוחי דנקנר חברי הטוב, לא צריך אותי, הוא כבר שם, יצחק תשובה, עושה עסקים גם בלעדיי, אין לי מה להציע. אז אני אומר, מי עשה הכי הרבה עסקאות נדלן בארצות הברית? חברות הביטוח. מזמיד אד אנטר, אני אומר לו, בוא תאתר לי את האנשים שעבדו בחברות הביטוח ועשו עסקאות נדלן. ואחרי 3 חודשים אני מקבל ספר עם 30 איש, ואני מתחיל לראיין אותם. ואז אני מקבל טלפון מאשתי, שאומרת לי, תעשה לי טובה, תראיין את הבן של האחות של הסוכן שלי. טוב, אשתי מבקשת, אז זה מה שאני עושה. ואז מגיע בחור צעיר, בן 36, הוא כבר 4 שנים מנהל פרייבט אקוויטי בהראל. אני רואה שהבן אדם מלא אמביציה, ידע, ואומר, הזמן, הראל אומרת שזה זמן לא טוב לצאת, זה התוכנית שלי. אני אומר לו, הוא מציג לי את התוכנית, אני אומר לו, חכה רגע, אני אראה לך את התוכנית שלי, כדי שלא תגיד שהעתקנו. ולמעשה, אחרי 4 חודשים, אנחנו מחליטים במשותף לצאת לדרך.
מה שמו רק?
יניב מלמוד. והתחלנו את זה ב-2010, אנחנו היום 9 שנים אחרי עם משרדים בניו יורק, אנחנו עשינו עד עכשיו השקעות ב-1.2 מיליארד דולר, 60 נכסים, למעלה ממיליון ו-200 מטר מרובע, וכבר 19 אקזיטים של 24% נטע הערר, כאשר האסטרטגיה שלנו, אנחנו תמיד הלכנו על מרכזים מסחריים, כמובן שהתקופה השתנתה, אם נגיד 2010-2012, מה שהיינו צריכים זה בסך הכל לקנות נכסים שהיו בזול והשוק כבר עלה. מ-2012 עד 2016, הייתי אומר, היינו צריכים להיות מרכזים ולהשביח אותם, ומה שאנחנו היום למעשה מוצאים את עצמנו שוב, אנחנו היום קונים מרכזים, נקרא לזה מרכזים שכונתיים, שרוב הסוחרים שם הם נותני שירותים, כדי שמה שנקרא לא להיות נפגעי אינטרנט.
ממש שאלה מתבקשת, איך משקיעים בעיתוי כזה במרכזים מסחריים, כאשר העולם הופך יותר ויותר דיגיטלי ויורדים מהעניין המסחרי הפיזי?
אז זהו, שזה פייק ניוז. רק בשביל לסבר את האוזן, בארצות הברית, יש את התמונה של מול שכאילו וואו, האפוקליפסות של המולים. אז בוא רגע נסבר את האוזן, בישראל הגדולה יש 100 מולים. באמריקה שהיא גדולה פי 40 מאיתנו בגודל, ואם ניקח את ה-GDP פר קפיטה, הם ב-55% יותר, זאת אומרת הם פי 80 מאיתנו, יש בסך הכל 1,000 מולים. ומתוך ה-1,000 מולים האלה, אז 200 ייסגרו. רוב ארצות הברית זה מרכזים מסחריים, פתוחים, אם זה פאור סנטרס, אם זה שכונתיים, אם זה לייפסטייל, ובמרכז שכונתי בדרך כלל ההרכב הוא כ-60%, זה שירותים, זה חדר כושר, זה מסעדה, זה בתי קפה, זה ניקוי יבש, זה מספרה, זה ציפורניים, זה מוקד חירום, היום לא, המוקדי חירום, זה רופא שיניים, זאת אומרת, אלה המרכז, ולכן זה מוטה שירותים לא רלוונטי לאינטרנט בכלל. אחרי זה יש גם את החנויות דיסקאונט, מה שאנחנו לא רגילים לראות פה בישראל, כמו טי-ג'יי מקס או רוס, ואז זה מהווה כ-80-85% מהסנטר.
אחרי זה אאוטלטים למעשה.
זה גם אאוטלטים, אבל גם מרכז שכונתי. אתה נראה לך שהמרכז השכונתי ברמת אביב ג' הוא ייפגע אי פעם מהאינטרנט? לא, אז התחלף הסוחר. כנ"ל מתחם ג'י או מרכז בילו ואחרים. אלה סוג הנכסים. ולראיה שאנחנו מסתכלים עכשיו בנתונים, אנחנו יכולים לראות ששכר הדירה הארצי גדל בארצות הברית מ-2013 עד 2018 ב-10%, והתפוסה עלתה מ-90% ל-94%. זאת אומרת, אנחנו בהחלט רואים שהכלכלה האמריקאית הולכת וצומחת. נכון, כן, הנפגעים הראשיים מהאינטרנט זה רשתות האופנה והנהלה, הן בהחלט מצטמצמות ומשתנות, אבל יש גם ריטיילרים החדשים שבצורה אחרת יש שם מה שנקרא From Click to Brick, אותם עסקים שהיו אך ורק באינטרנט, היום הם יחד עם החנויות הפיזיות, והשיווק הנכון, אם בעבר היה מולטי-צ'אנל, היום מדברים על אומני-צ'אנל, שהכל מחובר ביחד.
אוקיי, תשמע, הזכרת בשיחה כבר את השם של נוחי דנקנר, שהיה חברך, או שעדיין חברך.
חברי הטוב.
כן, לאורך שנים עוד מימי קורס הטייס, נכון?
נכון, היינו יחד באותו אל.
באותו אל. קודם כל, זה הייתה גם חברות שהניבה קשרים עסקיים, אני מניח, לאורך השנים.
בהחלט, העסק הראשון, אני חושב, של נוחי ושלי, היה ב-1975. אנחנו הקמנו יחד בית גבינות ויין, שקראו לו בוטיצ'לי, ביפו העתיקה. וזה היה נהדר, שני ילדים בני 22, נוח היה בצבא קבע, אני הייתי בצבא קבע, אבל מצאנו את זה, היה מאחר וזה היה סוג של גלריה עם מזון, אז קיבלנו אישור, ומצאנו את עצמנו גם משרתים בצבא, גם לומדים באוניברסיטה, וגם מרוויחים כסף יחדיו.
לא, אבל אני אומר גם בהמשך היו...
ואחרי זה, כלומר, צריך להבין, זה חברות של משפחות, שאנחנו חברים 43 שנה ביחד, וגם שנוחי אחרי זה פתח את משרד עורכי הדין שלו, גם אז הוא ליווה אותי, שכבר אני הייתי בגיטם.
וגם כשהוא היה ב-IDB, לא סבלת מהקשר הזה.
ב-IDB ממש לא סבלתי, להפך, נהפוך הוא, לפעמים זה היה אפילו לרועץ, שאנשים לא הבינו, הם חשבו שכאילו, אני האיש שלו, שבא לרגל עבורו וכו', ואני יכול להגיד ש... לדוגמה, תקציב שופרסל, גיטה מטפלת מ-1986, זה לפני שנוחי דנקנר היה שם.
וגם אחרי שהוא הלך.
וגם אחרי שהוא היה. זאת אומרת, המנהלים וכנל סלקום קיבלנו בתקופתו, אבל הנה, אנחנו המשכנו, ורק אתמול קיבלנו, גיטה קיבלה את פלאסה פלטינום על סלקום. אז בסוף, נוחי דנקנר יכול לפתוח את הדלתות, אבל בסוף, אתה חייב לעשות את העבודה הטובה והמקצועית, מול המנהלים, ולראיה, גם שנוחי עזב את IDB, אנחנו ממשיכים בצורה טובה לשרת את, את חברות הקבוצה.
תגיד, הרגשת לאורך הדרך שלך, ואתם חברים טובים, ואתה אומר בעצמך לאורך עשרות שנים, הרגשת לאורך הדרך שזה עלול ללכת לכיוון של סיפור עלייתו ונפילתו?
לא, אני לא ראיתי את הנוכל לומר. היה לי סוג של... חשש כזה או אחר, אבל אני מעולם לא חשבתי שיהיה כזה סרט.
חשבת שהוא בדרך שהוא עושה אולי טעויות מסוימות, ראית אותו, קראת מן הסתם, לא כל דבר הוא בטח מדווח, אבל לאורך הפעילות העסקית שלו.
אני בהחלט, מערכות היחסים שלנו היו כאלה שהן היו מאוד מאוד פתוחות, ולא הסכמנו על הכל. היו רגעים...
כשהוא היה עושה טעויות, אז לדעתך היית אומר לו את זה?
אני מסוג... אנחנו דיברנו מאוד מאוד פתוח בינינו, אבל מדובר באיש מאוד מאוד חריזמנטי, דומיננטי, שהאמין מאוד מאוד בדרכו.
זאת אומרת, זה גם אם אמרת לו, הנה, פה אתה הולך לעשות טעות, זה לא בדיוק, הוא לא...
בסדר, אז זה זכות. דרך אגב, הוא יכול להקשיב ולקבל את ההחלטה, שזה הוא ישב על ההגאים ולא אני,
והרגשת שהוא מקשיב?
לפעמים כן ולפעמים לא. אין ספק שהוא היה מאוד מאוד, היה ונשאר, איש מאוד מאוד חריזמטי, חכם.
תגיד, אתה חושב שנעשה לו עוול ביחס של התקשורת, של הציבור, אליו אחרי הנפילה? אתה חושב שנעשה כאן עוול?
אני חושב שאם אתה תשב עם נוחי ותעבור, אתה תראה שהרבה מאוד אנשים מחבקים אותו, מדברים איתו, רואים את הדברים טובים.
ולכן כן עשה לו עוול, לפי מה שאתה אומר.
חלק, בהחלט כן, אבל בחלק אני חושבת, הוא גם הרים להנחתה לתקשורת, זה לא ש...
זאת אומרת שככל שהעלייה הייתה מטאורית, אז ככה באה נפילה יותר קשה.
כן, אבל צריך לזכור, בסוף מדובר באדם מאוד מאוד ערכי, מאוד ישר, שבסוף עם כל העלייה והנפילה, הוא לא לקח גרוש לביתו. כל מה שעשה, הוא עשה באמת לטובת החברה, ואני חושב שהוא פרץ דרך בנושא של תרומה לקהילה, וללמד את האנשים שהחברות עצמם תורמות.
אתה יודע, היו טענות, גם הנושא הזה היו טענות, כן, שהיה לו מאוד נוח לתרום את הכספים של החברות, שבהן הוא בעצם בשרשור במיעוט, ואם הוא כל כך
לא,
רצה
לא,
לתרום...
לא, אבל צריך לזכור, ב-IDB החזקות בסוף הם היו 90%, זאת אומרת שאתה לוקח, ובמקום למשוך את הדיבידנד למעלה, תורם, אז זה גם, ובסוף אתה יודע מה, זה, עדיין זה יותר טוב לתרום את הכספים האלה מאשר לקחת אותם הביתה, ועוד פעם, אני יודע שהוא עשה את זה מצד ערכי.
כן, תגיד, אתה אומר שאתם בקשר, איך הוא חי את החיים באופן כללי עכשיו?
שמע, הוא איש מאוד מאוד חזק, אופטימי, מחכה לאירור שהוא כמובן מחכה יחד עם משפחתו וחבריו שהערעור יתקבל.
אוקיי, בחיים האישיים אתה נשוי לשרון קידון, שהיא מנחה טלוויזיה, אפשר לומר כוכבת טלוויזיה, אני מניח שאתם מסתובבים ברחוב הזה, מזהים אותה יותר מאשר אותך.
כן, בהחלט. אני פעם הייתי הבן של דובז'ה, אחרי זה הפכתי את מודי קידון, ועכשיו אני בעלה של שרון קידון, ועוד מעט אני אבא של מאיה קידון.
זה לא מפריע לך במיוחד.
לא, אני מבסוט מזה.
עזרת לה קצת במהלך הקריירה?
לא, אני חושב שאני אפילו הייתי לרועץ.
למה?
כי אנשים אומרים שהיא קיבלה את העבודה בזכות בעלה.
וזה לא נכון.
וזה ממש ממש לא נכון. בסוף היא צריכה להיות לבד על המסך, היא צריכה להיות לבד ברדיו, היא עושה עבודה נהדרת. היא כל יום נמצאת במקצוע הכי קשה בעולם, שכל יום למחרת יש רייטינג, ואם היא לא הייתה טובה, אז היא מרגישה את זה.
תגיד, מה לאחל לך להמשך, מודי?
בריאות, אושר ונחת מהילדים, והצלחה.
אתה רואה את עצמך מחליף עוד כיוון בקריירה העסקית?
לא, אני מאוד מאוד מאושר עם אלטו, אני חושב שאלטו היא בסך הכל היא בתחילת הדרך, אני מבסוט מביטניה, אני מבסוט היום מהדור השלישי של המנהלים שלנו בגיטם, שאני רואה שמצידים אותם קדימה, וסך הכל שימשיך ככה עם מדינת ישראל פורחת, למרות כל מה שנעשה פה מסביב, סך הכל פה מדינה מדהימה.
אוקיי, מודי קידון, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה לך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.